לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב לכל המאזינים היקרים. שבוע טוב ומבורך. קראנו היום פרשה, אני יודע לתת ציונים, פרשה סוערת. ויגש. אנחנו אוהבים להגיד הכל במילרה כזה, ויגש. ויגש. ויגש מלעיל. ברוך אתו. ויגש. ויגש. אני רוצה לקחת נקודה קטנה בתוך הפרשה, משהו מעניין. שימו לב, אני מקריא פסוק. אני מקריא פסוק. האחים של יוסף, סליחה, המצרים, כל המצרים, ניגשים אל פרעה ומבקשים, אין לנו כבר בית, אין לנו כבר אדמה, אין לנו כבר מקנה, אין לנו צון, הכל, הכל, קנינו במשך שנתיים הרעב שעבר עלינו. יש עוד 7 שנים. אין לנו במה לשלם לך כדי לקנות אוכל. למה נמות? ככה הם שואלים, אני מקריא מתוך הפסוק, בראשית פרק ממזיין, פסוק י'ט. למה נמות לעיניך, גם אנחנו, גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעו, ותן זרע, גרעינים של לזרוע את האדמה, ונחיה ולא נמות. והאדמה לא תהיה שם, לא תהיה שוממת. נשאלת השאלה, מה זה לקחת זרעים ולזרוע באדמה? יש בצורת, יש רעב, כלום לא גדל. למה הם ביקשו גרעינים לזרוע? השאלה הזו הייתה קשה לרשי. אז תקשיבו מה שרשי אומר. ותן זרע, אומר רשי, לזרוע את האדמה. ואף על פי שאמר יוסף, ועוד 5 שנים אין חריש וקציר, כי עברו רק 2 שנים, והחלום היה של 7 שנים, מכיוון שבא יעקב למצרים, באה ברכה לרגליו. יעקב הגיע למצרים, והתחילו לזרוע, וחלה הרעב. וכן שנינו בתוספתא דסויטו, פרק י' משנה ח'. שם כתוב שכשיעקב הגיע למצרים, יחד איתו הגיעה הברכה. במקום אחר ברש"י כתוב שהנילוס עלה לקראת פרעה. בקיצור, הברכה נגמרה. הכללה, הבצורת, הרעב נגמר, כי יעקב הגיע למצרים. אז מתוך 7 שנים שהיה מתוכנן, היו רק 2. זה מה שכתוב. עכשיו רבו ישי, לחזל יש שאלה. תקשיבו. בגמרה, לא בגמרה, סליחה, במדרש. יש דיון, מה קרה אחרי שיעקב מת? יעקב הוריד להם 5 שנים מתוך 7, וזהו, מה קרה אחרי שהוא מת? אז חכם אחד במדרש אומר, שאחרי שיעקב נפטר, חזרו בחזרה עוד 5 שנות רעב, וזה היה יותר קשה ממקודם, כי עכשיו כבר לא יהיו מחסנים, את המחסנים הרי הם בזבזו, לא עלה בדעתם, יעקב חי הרי 17 שנים במצרים, ואחרי שהוא נפטר, כבר לא היה עוד פעם חלום של יוסף, לחמש את מצרים, להתחיל לארגן, לעשות מחסנים, בקיצור היה מצב על הפנים. וחכם אחר אומר, שגמרנו, הברכה של יעקב התקיימה, הרעב נגמר, וזהו, זה לא חזר יותר. עד כאן זה פשוט. אבל רבו ישי, יש לי אגרויסה קשה, יש לי קושיה גדולה. יש כלל, שאין מחלוקת במציאות. חכמנו זיכרונם לברכה, בכל המחלוקות שלהם, הם חולקים באופן רעיוני, האם זה כך או כך, זה נראה דומה לזה, דומה לזה, אבל מחלוקת במציאות לא יכולה להיות, כי או שכך או שכך, או שהוא צודק או שהוא צודק. לא יכול להיות שמישהו יגיד ככה, ושאני יגיד על אותו דבר, הוא יגיד אחרת. אין מחלוקת במציאות, זה כלל. וכאן לכאורה אנחנו מוצאים מחלוקת במציאות. אחד אומר שהיה רעב אחרי שיעקב נפטר, ואחד אומר, לא היה רעב אחרי שיעקב נפטר, ואז אני שואל רבו ישי, היה רעב או לא היה רעב? אתה לא יכול להגיד שגם היה וגם לא היה. אז מה קורה כאן? היה או לא היה? התשובה, רבותיי, תשימו לב נורא מעניינת. הגמרא במסכת תענית אומרת, יעקב לא מת. עוד מעט נטפל בזה. אבל עכשיו זה ברור. אם יעקב לא מת, אז הברכה ממשיכה. השאלה הייתה, מה קרה כשיעקב מת, נכון? אם יעקב היה מת, הברכה הייתה נגמרת, אבל יעקב לא מת. רגע, אז מה אומר החכם השני שהכללה, שהרעב חזר אחרי שיעקב מת? כאן מגיעה הפצצה הגדולה, שבשביל זה אתם היום הדלקתם את הרדיו. בשביל המצריים יעקב מת. הם לא מוכנים לקבל כזה רעיון שבן אדם אחרי שהוא נפטר והוא שוכב חנות, קבור, הספדים, והוא לא מת. זה לא יכול להיות. אז בשביל המצרים, ובאמת הם חנתו אותו. בשביל המצרים הוא מת. ביחס אליהם הוא נחשב כמת. אצלם נגמרה הברכה של יעקב, ואילו לגבינו אנו היהודים, מאמינים, בני מאמינים, יודעים שאם כתוב, יש איזשהו חשבון מתוך הפסוקים, עוד מעט נגיע אליו, אם יש חשבון מתוך הפסוקים שיעקב לא מת, אז יעקב לא מת. יש לך שאלה, למה קברו אותו, למה חנתו אותו, למה הספידו אותו? תשאיר את כל השאלות ליל סדר, בשביל מה נשתנה. אתה עכשיו תשמע מה שאני אומר לך, יעקב לא מת. אם יעקב לא מת, אז הברכה המשיכה. כל הזמן, לא נגמרה. ובאמת, אנחנו אומרים במכת חושך, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. היה אור במושבותם כל הזמן, במשך כל השנים היה להם אור. אור זה הכוונה שמחת חיים. נכון, היה להם קשה, בטח היה קשה, היה רעה, היה שיעבוד, אבל היה להם איזשהו אור. האור של הברכה של יעקב ליוותה אותם כל הזמן. גם בתקופות הכי אפלות של המצרים, ויתכן מאוד שזה אחת הסיבות היה שהמצרים הפכו להיות כל כך אנטישמים. הם נהיו רעבים, רעבים ממש עד מוות, במשך כל החמש שנים אחרי שיעקב עצם את עיניו ונאסף אל עמיו, וליהודים היה טוב. כי ביחס ליהודים יעקב לא מת, אז שם בארץ גושן המשיכה הברכה. אני אבל רוצה לנתח את הנושא הזה. איך זה יכול להיות שיעקב גם כן מת ביחס למצרים, וגם לא מת ביחס ליהודים? אז אנחנו יודעים שיש כזה מושג, כזה פטנט, שקוראים לו כאילו. בוא נחשוב כאילו שהוא חי. בוא נחשוב כאילו שהוא מת. רבותיי, את הכאילו הזה לא ימציאו ילדים בגן ילדים. בוא נשחק בכאילו, כאילו. לא. הכאילו הזה הוא מהגמרא, באמת מהתורה כבר, אבל הגמרא, הלשון הוא, למשל, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני יצאתי ממצרים? לא, כאילו, מה פרוש כאילו? תמחיש לעצמך את זה. תעשה את זה באמיתי. בקיצור, יש איזשהו הבדל מאוד גדול בין הכאילו בעברית, לבין הכאילו בלשון הקודש. בעברית, כאילו, הכוונה כאילו לא. תעשה בכאילו. כאילו שאתה לך לביטוח לאומי, תעשה כאילו שאתה נכה, תבקש מהם תקציב. לך לפה, תעשה כאילו שאתה, תעשה כאילו. כאילו זה הכוונה כאילו לא. בתורה זה לא ככה. בתורה כאילו זה כאילו כן. למשל, חז"ל אומרים, המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, כאילו שהוא ילד אותו ממש אמיתי. יש מצוות פרו ורבו שיהיה לך בן, גידלת יתום, קיימת את המצווה אמיתית, 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 יש לך בן. עד כדי כך, תקשיבו טוב. בתיה בת פרעו לא הייתה אמא של משה רבנו. היא רק גידלה אותו. ובכל אופן, הצטגנינים של פרעו, והם ידעו טוב להבין בכוחות לא יודע מה, הזרמים בשמיים, המזלות, הם ראו שעתיד להיוולד לעם המצרי המושיע של היהודים. איך ייוולד לעם המצרי המושיע של היהודים? כשבתיה בת פרעו לקחה אותו. לכן הם גזרו שגם המצריים ישליחו את הילדים שלהם ליאור. למה? כי פתאום הם גילו שלמצרי יוולד מושיע של היהודים. מי זה המצרי שנולד לו מושיע של ישראל? בתיה. איפה הוא נולד? כשבתיה הוציאה אותו מהיאור, עם הטיבה, והיא לא יכלה להחזיר אותו להורים שלו, כי אצל ההורים חיפשו את הילדים, אז יתום, גם מי שההורים שלו לא נפטרו, אלא לא יכולים לטפל בו, מאיזושהי סיבה שהיא תהיה, מחלה, גזרה, קשיים, לא חשוב, ההורים בבית הסוהר, מישהו אחר מגדל את הילד הזה, שההורים נאלצו להזניח, נקרא שהוא מגדל יתום. אז כשבתיה גידלה את משה רבנו, המזלות בשמיים הקרינו שלעם המצרי נולד המושיע של היהודים. למה? כי זה כאילו. יש עוד הרבה הרבה דוגמאות, אבל אני לא רוצה עכשיו לגמור את הזמן עם דוגמאות. בכל אופן, הרעיון הוא כאילו הוא יצא ממצרים, אז זה כאילו באמת, עוד ברמב"ם הלשון יותר חריפה, נדבר על זה אולי בערב פסח, כאילו יצא עכשיו ממצרים, עכשיו, ברגע זה. צריך להמחיש את זה, לחיות את זה. יש בחכמי המוסר, בדורות הקודמים שהיו נותנים דרשות מוסריות, הם נורא הרבה דיברו על כוח הציור, כוח הציור, כוח הציור, הם דיברו על כוח הציור. כוח הציור זה מה שקוראים אצלנו דמיון. לפתח את הדמיון, לחשוב באמת, לחשוב שאתה בבית המקדש, אז אתה בבית המקדש, לחשוב ש... בקיצור, אפשר לחיות, לחיות את הדברים באמת. אני רוצה להגיע אל הלחיות הזה של... יעקב כן מת או לא מת, אבל אני רוצה להתחיל עם כמה דוגמאות, לזכור שכן או לא, זה הכל שייך לראש, בראש, מה הראש, איפה הראש נמצא. אתן דוגמה שדיברתי עליה כאן, לכן אני אדבר עליה בקצר צרה, כי כבר סיפרתי אותה פעם בערב תשעה באב. היה פעם צדיק אחד שקראו לו רבי גרשון. רבי גרשון לעת זקנה החליט שהוא לא יוצא יותר מהבית שלו. הוא כל החיים היה עושה פעילות, רץ לבתי ספר, רץ למקוואות לבדוק, רץ לבתי השחיטה לראות את הסכינים של השוחטים, פעילות, פעילות דתית כל הזמן. ביום שישי בודק את העירובים מסביב כל העיר. היה זקן, בקושי סירך את רגליו, החליט גמרנו, די, מתי יעשה גם אנוכי לביתי, אני רוצה ללמוד תורה, התיישב באיזה חדר, קנה בית צמוד לקיר עם בית כנסת, עשה חלון מהחדר לימוד שלו לבית הכנסת, והוא החליט פה אני יושב ולומד תורה מבוקר עד ערב, ובאמת ככה הוא עשה, אנשים רצו לקבל ממנו ברכה, הוא לא הרים את העיניים מהספר, אבל זה לא היה אכפת לאף אחד, כי נכנסו לחדר שלו, בחדר שלו הייתה, החדר היה אפוף קדושה. אנשים באו, הסתכלו עליו, וביקשו בלב את הברכה שהם רוצים, אחד רוצה ישוע, אחד רוצה פרנסה, אחד רוצה נחת מהילדים, אחד רוצה שידוך, אחד רוצה שאשתו תפסיק להציק לו, כל אחד עם הסיפורים שלו, עמדו ליד הרב, הסתכלו עליו, עצמו את העיניים לשמיים, ביקשו ריבונו של עולם, וזה עבד. ממילא, אם זה ככה עובד, אז יש קבלת קהל בבית שלו 24 שעות ביממה, רצוף. הוא יושן, הוא אוכל, הוא לומד, מה זה חשוב? החדר מקבל קהל, וזה עובד. ולאט לאט נהיה כבר כל אירופה התחילה להגיע כבר לבית של רבי גרשון לקבל ברכה. הלייצים, המשכילים בעיר, החליטו, אנחנו מוציאים אותו מפה, אמר שלא יוצא, אנחנו נוציא אותו. הם באו בהסתערות, רבי, המשיח בא, המשיח בירושלים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמח, בוא, מהר, 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 בוא לירושלים. רצו לראות שהוא יצא החוצה, עבדו עליו, אחר כך בחוץ, כולם ימחו כפיים, אמרת שלא תצא והנה אתה בחוץ. בקיצור, הרבי התלהב, וואי, משיח בא, ברוך השם, ברוך השם, בוא ניקח בגדי שבת, בוא ניקח איזה גמרא לדרך, הוא התחיל לשתף איתם פעולה, נארוז כמה דברים לדרך, אבל לא יותר מאשר 20 שניות, אולי חצי דקה. פתאום הוא נעצר, רגע, 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 תפסיקו להשתולל, תפסיקו לארוז. פותח את החלון, לא החלון לבית הכנסת, החלון החוצה, לכביש, לרחוב. מוציא את הראש, מסתכל לכל הצדדים מסביב, ואז הוא חוזר בחזרה. מסתכל על הליצים האלה שנכנסו מחופשים עם זקנים ארוכים, עם פאות שמנות, והוא אומר להם, שקרנים, משיח לא בא. הם השפילו את פניהם בבושת פנים, הסתובבו וברחו. ירדו למטה, כל החבר'ה חיכו למטה למחוא כפיים, אמרו, לא הצלחנו לשקר אותו, לא הצלחנו לעבוד עליו. עד כאן חציו הראשון של הסיפור. אחרי שרבי גרשון נפטר, אז הבן שלו היה רבי. הבן שלו סיפר את הסיפור שאתם עכשיו שמעתם. והוא שאל את הקהל, תגידו לי, אבא שלי, שהיה כזה צדיק, והחדר שלו היה אפוף רוח הקודש, כדי לדעת אם משיח בא או משיח לא בא, הוא היה צריך להוציא את הראש החוצה מהחלון? למה בתוך החדר שלו לא ידע? כל האנשים שבאו אליו קיבלו את כל ההשראה שלהם בחדר של אבא שלי. ואבא שלי, בכבודו ובעצמו, כדי לדעת מה קורה, משיח, כן משיח, לא משיח, איפה משיח, מתי משיח, הוא צריך להוציא את הראש החוצה מהחלון. למה? למה לא בתוך החדר שלו? לא היה לו מספיק מסרים גבוהים בחדר? הוא צריך את הרחוב? שאל הבן וענה. תדעו לכם, בתוך החדר של אבא שלי, כבר מזמן בא המשיח. אבא שלי יוציא את הראש החוצה מהחלון לראות מה המצב בחוץ. האם גם העם ברחובות קלט שמשהו השתנה כאן בעולם, שמשהו... והוא ראה, לא, אנשים עדיין נשארו אותו דבר, משיח לא בא. כשמשיח יבוא, הרחוב צריך להיות מחושמל, לא רק הבית שלי. זאת אומרת שמשהו אחר צריך להיות, להרגיש אחרת. אז המשיח היה, בשביל אבא שלי כבר בא המשיח. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, נכון? וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. לא כתוב יזכה ויראה בנחמתה, אלא זוכה ורואה בנחמתה. עכשיו, איך זה עכשיו? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, יש ירושלים בשמיים, ושם יש בית המקדש, בנוי ומשוכלל, מחכה לרדת. והמלאך גבריאל, המלאך מיכאל, מקריב בו קורבנות. עכשיו, כל יום, קורבן תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, עוד קורבנות ועוד. והמלאך גבריאל מספר לקדוש ברוך הוא שם על כל הצדיקים שנפטרים, מראה להם את הנשמה, מראה את הנשמה איזה, באיזה מקום בגן עדן לשים אותם. יש, הכל עובד. אז מי שנמצא בחדר של רבי גרשון, ברמה של רבי גרשון, הוא כבר בתוך בית המקדש, הוא חי שם. אז יש לו את זה, יש לו. אותו דבר אם יעקב לא מת וכן מת, אבל עוד לפני כן אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת או שתיים, מאוד מעניינות. שימו לב, קודם כל תשמעו סיפור שכולנו מכירים אותו. ולמה זה מעניין? כי השבוע יהיה לנו 15 בטבת, לא, בשבוע הבא, שבוע. כן, בשבוע, 15 בטבת. 15 בטבת זה בדיוק הנגטיב, הצד המנוגד, החצי ההפוך של 15 באב. טו באב. חצי שנה אחרי 15 באב, זה 15 בטבת. אחרי אב יש אלול, זה שבט. אחרי אלול יש תשרה, זה כבר אדר. אחר כך חשוון. אוקיי, 15 באב זה אמצע הקיץ, 15 בטבת זה אמצע החורף. אז תשמעו מה קורה בצד השני של, 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 של הסקאלה. 15 באב זה היו ימים נורא טובים, ימים טובים לישראל. אנחנו יודעים שב-15 באב לא אומרים תחנון, לא אומרים אנא, לא אומרים אין נפילת אפיים. למה? מה קרה? זה יום טוב. יש כמה סיבות חזל אומרים למה זה היה יום טוב. זה לא גם וגם וגם וגם, אלא כל אחת ואחת מהסיבות היא סיבה מספיק טובה כדי שיהיה יום טוב. אז אחת הסיבות היא בגלל שב-15 באב בטלו הפרסדאות. פרסדאות. זה משהו דומה למילה פרדס, אבל לא פרדס, אלא פרסד. פרסד זה משהו לסנדל, כמו בעברית שלנו קוראים לזה מחסומים. היה הושע בן אילה, אחד המלכים, שם מחסומים בדרך לירושלים, כדי שיהודים לא יעלו לירושלים, לא רצה שהם יעלו לירושלים ויראו את הכבוד של מלכי יהודה, ואז הוא מלך ישראל לא יהיה לו כבוד, כי שם הוא לא יושב בבית המקדש, סיפור ארוך, אז הוא עשה מחסומים שלא ייכנסו במשך 200 שנה, 200 שנים היו המחסומים ויהודים לא יכולו לעלות לירושלים. ב-15 באב, בטלו המחסומים, איזה יופי, אפשר לעלות לירושלים. הכהנים בירושלים, מה זה התרגשו? עכשיו פתאום תהיה שפיכה המונית, זרם אדיר של אנשים, כל 10 השבטים שנמנע מהם לעלות לירושלים, עכשיו הם יעלו. הכינו שם, מה זה הכינו? אלפי שולחנות עם אוכל, עם שתייה, שחטו שם אולי 50,000 כבשים ועגלים, ומלא חביות של יין, הכינו והכינו והכינו. ורבותיי, איזו בושה, איזה כאב לב, איזו אכזבה, איזו תוגה, היהודים לא הגיעו. השערים היו פתוחים, והיהודים כבר היו רגילים לשבת בבית שלהם בחגים. לא עלו לרגל. וזה היה כל כך ביקורת גדולה בשמיים על כך, שבגלל זה, תקשיבו טוב, הגמרא במסכת גיטין, בגלל זה עלה שלמן עשר, איך קראו לו שמה, על ארץ ישראל, והגלה את עשרת השבטים, 10 מתוך 12, זה 80%, 75%, 3/4 מעם ישראל יצא לגלות, לגלות כזאת שעד היום לא חזרו. אנחנו עוד נשארנו עם הזהות שלנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו, מה אנחנו, היה לנו קשה, חלק היו במרוקו, חלק בתימן, חלק בהונגריה, חלק ברומניה, אבל, חלק ב, ב, אבל, אבל, אבל אנחנו נשארנו יהודים, הם נעלמו לגמרי, אי שם בכל המלוכסני עיניים, במזרח הרחוק, נעלמו, 10 השבטים, מה קרה? פתחו לכם את השערים, ולא עליתם. עכשיו תקשיבו, זה נורא מעניין, למה אתה עושה את ט"ו באב, סליחה, למה אתה עושה את ט"ו באב? כיום טוב, בגלל שהתבטלו המחסומים, איזה יופי, התבטלו המחסומים, אפשר לעלות לירושלים. רגע, מה אתה כל כך שמח? התבטלו המחסומים, ואף אחד לא עלה, ובגלל זה נהיה חורבן, בגלל זה 75% מעם ישראל נמחק. איפה השמחה? איפה השמחה? את השאלה הזו שואל המהרש"א, שם במסכת גיטין. אם פתיחת השערים עשתה כזה נזק לכל עם ישראל, אתם יודעים מה זה 75% מעם ישראל נמחק? 75%! היה בעם ישראל, לא יודע מה נגיד, 100 מיליון אנשים? הרבה היה, ככל הים. אז 75 מיליון אנשים, השם ירחם! מפחיד לחשוב על זה. אז למה זה יום טוב? אני אגיד לכם קודם תשובה פשוטה, ואחר כך את התשובה של המהרש"א, איתה אני רוצה להמשיך הלאה. אז קודם כל התשובה הפשוטה, העממית שצריך לומר היא, תראה, זה טוב לסלק את המחסומים, או לא טוב לסלק את המחסומים? ודאי שזה טוב לסלק את המחסומים. המחסומים לא טובים, אז צריך לסלק אותם, אז סילקנו אותם. עכשיו, מה שהיהודים יעשו בעקבות שאין מחסומים, זה בעיה שלהם. אם הם חכמים, שינצלו את זה. אם הם טיפשים, שישארו אדישים. אבל זה שהם נשארו אדישים, זה לא גורם לכך שסילוק המחסומים הוא לא טוב. סילוק המחסומים הוא ודאי נכון וטוב. אם הוא ודאי נכון וטוב, אז ב-15 באב אנחנו צריכים לעשות יום טוב. אבל לא יצא מזה משהו טוב, זו בעיה של הטיפשים שלא עלו לרגל. זה לא בעיה של מי שנתן בלב המלך את הרעיון להסיר את המחסומים. מי שנתן בלב המלך את הרעיון להסיר את המחסומים, עשה משהו מצוין. טיפשים, לא ניצלתם אותו, זה בעיה שלכם, לא בעיה של ההיסטוריה. ההיסטוריה הייתה נהדרת, הביאה לכם את המחווה הכי גדול שרק אפשר. צ'אנס, קחו את בית המקדש, קחו את ירושלים, תחזרו בחזרה אחרי 200 שנות גלות, שלא היה לכם בית מקדש. איזה צ'אנס נהדר. טיפשים, לא לקחתם, זה לא הופך את המחווה ללא טוב. זו תשובה אחת. התשובה השנייה של המהרש"א. כשחזל אומרים במסכת גיטין שלא עלו, היהודים לא עלו לירושלים, האם באמת אף אחד לא עלה? כלום, יבש? יבש לגמרי. לא היה שם, אני יודע מי, איזה בבא סאלי אחד שעלה, ועוד איזה חפץ חיים אחד שעלה, ועוד איזה הרב בן ציון אבא שאול זיכרונם לברכה כל אלה שעלה, אולי הרב עבדיה יוסף עלה, אולי הרב אלישיב עלה, אולי... לא היו צדיקים שעלו? כלום, אף אחד? זה לא יכול להיות. בודדים כן עלו. מה שהייתה ביקורת על העם, איפה המס? איפה המסות, כמויות כאלה גדולות, אתם מיליארדים אנשים, מיליונים, לא יודע כמה, הרבה מיליונים, יש תיאור בגמרא כמה מיליונים הם היו. הם היו כל כך הרבה, תיאור בגמרא במסכת גיטין. בכל אופן, איפה אתם? אבל הבודדים, אומר המהרש"א, הבודדים כן עלו. בגלל הבודדים הצדיקים, ככה הוא כותב, הצדיקים שכן עלו, בגללם זה יום טוב. פתחו את השערים, כמה צדיקים סרחו את רגליהם עם מקל של סבא, עלו לירושלים, הביאו לבית המקדש, נשקו שם את הרצפה. אז בשביל זה אנחנו לא אומרים תחנון בית 15 באב. 5 זקנים מלוד, לא יודע מאיפה, מראש פינה, הגיעו לירושלים אחרי שנפתחו המחסומים. איזה יופי. מה כתוב כאן? כתוב כאן שעם ישראל זה לא עם של כמות, זה עם של איכות. בכלל, בכלל לא אכפת לי כמה אנשים היו מחוברים לרעיון הזה. תגיד שזה שלושה אנשים, שיהיה שלושה. 500, עוד יותר טוב. 2,000, וואו, זה נהדר. אבל אם יש מיליארד, לא אכפת לי. אם יש 500 רציניים שהולכים על זה, זהו זה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הרף ממני, ואשמידם, ועשה אותך לגוי גדול. עם ישראל אז היו, אני יודע מה זה, 3 מיליון רק גברים מגיל 20 עד גיל 60, כמספר הזה גם נשים, בקיצור אז יש שם 9-10 מיליון ביציאת מצרים, עם אנשים והערב רב, הקדוש ברוך אומר, אני מוחק את כולם, אני מתחיל מההתחלה ממך, מה אתה מפחד? משה רבנו לא רצה את זה. אבל אתה רואה לפחות, רואים כאן, שלקדוש ברוך הוא בכלל לא מלחיץ שזה קצת או הרבה, מה זה חשוב קצת, מקצת גם נהיה הרבה בסוף. אף אחד לא ממהר לאף מקום. אז עוד 3 דורות, עוד 50 דורות, עוד 300 דורות, עוד 4,000 שנה, עוד 50,000 שנה, לאיפה אתה ממהר? צריך שיהיה נכון, איכותי. קצת איכותי, זה נכון. עכשיו תשמעו, אם כן זה רעיון נורא פשוט, היה, נפתחו השערים, אני אומר 10, אבל לא חשוב, נגיד אפילו 50 אנשים עלו, וואו, איזה יופי, פתחו את השערים. אל תסתכל על המיליארד אנשים שלא הלכו, מה אכפת לי מהם? יש, העולם נברא, איך אומרים חז"ל, 1,000 נכנסים למקרא, 100 לתורה, למשנה, 10 לגמרא ו1 להלכה. כלומר, מתוך כל 1,000 יוצא 1. פרומיל, פרומיל, פרומיל בודד, מתוך 1,000 ילדים שנכנסים לחיידר, לבית הספר, יוצא 1 בן תורה, תלמיד חכם, שיודע להורות הלכה. 1 מ-1,000. לא 1 מ-100, לא 1%, 0.1%. ככה זה עובד. אז מה עם כל ה-999? הם מיותרים? לא, הם לא מיותרים. יש מושג שנקרא ניצבים, תפאורה, רקע, כל מיני מילים מאוד דומות. האחד הזה שצומח, צריך לצמוח מתוך, על איזשהו מצע הוא צריך לגדול, על איזשהו רקע, באיזשהו מקום. כל ה-999 זה ניצבים. אותו דבר היה כשנפתחו השערים, ה-30 עלו לירושלים מצוין, מה עם ה-17 מיליארד? ניצבים, תמונה, רקע, תפאורה. עוד דוגמה, אחר כך ניקח עוד דוגמה, וואי, כמה זמן לדוגמאות יש. אנחנו רוצים להגיע, תזכרו ל... יעקב אבינו לא מת, כמו ששרה לו סרח, הבת שלו, עוד יוסף חי, שם זה יוסף חי, סליחה, וכאן זה טעיתי. אני מדבר על יעקב אבינו שהוא חי. בכל אופן, קחו דוגמה. היה גאון גדול לפני בערך 4 דורות, רבי חיים, רבי חיים מבריסק, אילוי. פעם הוא פגש את התלמיד שלו המפורסם רב ברוך בר, שגם כן היה אילוי גדול, ואחר כך הוא היה בעצמו ראש ישיבה, נפגשו פעם באיזו בית מדרש, והוא הראה לו איזו שאלה מאוד 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 קשה, מאוד מסובכת בספר קצות החושן. והקצות החושן מתחיל את הנושא עם שואלים האוילום. שואל העולם, האוילם שואלים, הציבור, האוילם שואל, ככה וככה. הוא מתחיל לנתח לו את גודל השאלה. יש כאן רוב וקרוב, כנגד זה יש מיגו, אבל המוחזק הוא בדיוק מנוגד, וככה נתן לו כאן איזה 7 או 8 נקודות לחבר ביניהם, ותראה שיוצא הפוך. וואו, איזה שאלה קשה, בומבה. ואז רב חיים אומר לרב ברוך בר, תראה, כאן כתוב על השאלה הבומבסטית הזאת, שואלים העולם. בוא נבדוק. בוא נבדוק את הקצויס. יצאו החוצה, ליד בית הכנסת, ליד בית המדרש, היו אנשים. היה שם אולי כיכר של עגלונים, כיכר כזה, כמו נגיד תחנה מרכזית של הסעות. היו שם יהודים, התגודדו, זה דיבר, זה סיפר, וזה ניגשו אליהם, אל קבוצה של 15 או 20 אנשים, ואמרו, תקשיב, יש סיפור עם מיגו, וכנגד זה יש מוחזק, רוי וקורא, והתחילו להסביר להם, ואנשים הסתכלו על הרב הזה, ועל הרב השני כמו תרנגול בבני אדם, לא מבינים את השפה, לא מבינים את המילים, לא מבינים מה הוא רוצה מהם, מה, 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 מה הוא משגע אותם כאן עכשיו, רוב, קרוב, מיגו, מוחזק, מוחזק, מריקה, מה, 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 זה מילים של, 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 של בית מרקחת, לא מדבר אליהם בכלל. לא ידע מה. אז הוא ניסה להסביר להם. הם היו קצרי רוח, לא רצו לשמוע, עזוב, 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 רבי, תעביר נושא. טוב, הבינו. אחר כך פונה רבי חיים לרב ברוך בר, ושואל אותו, אתה ראית מה שפה קרה? כן. אז מה הקצועיס אומר שואל האוילם? תראה, אתה ראית האוילם? האוילם שואל? האוילם יודע משהו מהחיים שלו? איזה אוילם? איזה אוילם? איזה עולם שומע? העולם שואל, איפה? אתה ראית? העולם לא שואל, העולם לא יודע על מה מדובר בכלל. אז מה זה העולם שואל? אני אגיד לך, המשיכה לרב חיים, אומר לו, בתוך הבית מדרש יש לנו 60, 70 תלמידים, או 100, בתוכם יש 4 או 5 אילויים, איתם אפשר לדבר על הנושא הזה? יש 4 מתוך 100 שאפשר לדבר איתם על זה? כן? זה העולם. זה העולם. רבותיי, לפני בערך 50 שנה, יותר, 55 שנים כמעט, אני למדתי בסלבודקה. אז שמה, סיפרו את הסיפור הזה. ואז שמה שאל מישהו, היום הוא אדמור. אדמור רבי, רבי, רבי של חסידים. מישהו שאל, מי זה האוילם היום? מי זה שואלים האוילם היום? אז על המקום, בלי לחשוב, כולם אמרו ביחד, רב אברום גניחובסקי, זכרונו לברכה כבר, אז הוא היה אברך חשוב, רב אברום גניחובסקי ורב דב לנדו. שליטה, שיהיה בריא. ככה אמרו בסלבודקה, שואלים האוילם, מי זה האוילם? יש לך שאלה חזקה, מי זה האוילם, העולם ששואל? בקיצור, אז בסלבודקה, בבני ברק, אנחנו, אולי גם בפונוביץ' יהיו 5, ובספסמס יש עוד 5, בפורת יוסף יש עוד 3, בכל מקום יש כמה, אבל זה האוילם. תראו מה זה, גבעה שלמה של סלבודקה, גבעת רוקח, עם הרבה משפחות, עם הרבה אנשים, בשבת היה שם אולי 600 או 700 מתפללים, כולל גם בוגרים ושכנים, וכשאתה שואל, מי זה האוילם? מצאת שניים. ככה העולם בנוי. שניים עלו לירושלים, זה האוילום. יפה, עכשיו בואו נמשיך בחזרה. כמה אנשים באמת, 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 יודעים בוודאי יעקב לא מת. לא מצטטים את זה. חיים, חיים שיעקב לא מת. יודעים, אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו בעצמנו. כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו חיים בתוך בית המקדש, כמו רבי גרשון הזה, הוא חי בתוך בית המקדש. בשבילו אף פעם המשיח בא כבר. חיים את זה. בואו אני אתן לכם דוגמה, מי חי את זה באמת. שמעתם פעם על צדיק גדול מפורסם אחד שקראו לו רבי חנינה בן דוסה? כן. אז אספר לכם עליו סיפור שמופיע בתלמוד הבבלי במסכת תענית. לקראת הסוף שם שכל הסיפורים עליו. תשמעו. יום שישי אחד הוא רואה את הבת שלו דהבת עציבה. דהבת עציבה, שהייתה עצובה. מידלה, מה קרה לך? ילדה קטנה, בת 12, בת 16, 15, 17, 11, לא יודע. הייתה עצובה. יום שישי, לפנות ערב, עוד 5 דקות, צריך לרוץ מהר לבית הכנסת, להגיד, אני יודע מה, מנחה, שיר השירים, יש מה לעשות ביום שישי, לפנות ערב. והילדה עצובה, מה קרה? אז היא אמרה לו, הכנתי את הנרות, ושפכתי חומץ במקום שמן. נו, זה כל הסיפור, שזה תהיה עצובה למה, מה קרה? מי שאמר לו חומץ שידלק, סליחה, מי שאמר לו שמן שידלק, יגיד לו חומץ שידלק, מה הבעיה? אל תדאגי, חומץ דולק בדיוק כמו שמן. בסופו של דבר מסתבר שחומץ דולק יותר טוב משמן. כל שבוע הנרות היו קווים להם ב-11 בלילה. באותו שבוע שהחומץ דלק, הנרות דלקו להם עד מוצאי שבת, זה היה אותה כמות של שמן. שמו חומץ. אותו עובי פתילות של השמן. שמו בחומץ. והאש הזו דלקה עד מוצאי שבת, ומוצאי שבת לקחו ממנה, מהאש הזו של הנרות חומץ, לקחו אש בשביל נר הבדלה. בכל אופן, הוא אמר, מה את לחוצה? מי שאמר לשמן שידלק, יגיד לחומץ שידלק. ורבותיי, אני לא מבין. חזל אומרים במפורש כמה וכמה פעמים שלא משתמשים במעשה ניסים. רק במקרה של פיקוח נפש, או לצורך הציבור. סתם לצורך אדם פרטי שהוא רוצה, אין לו שמן שידליק עם חומץ, שידליק מסמרים, ישים 3 מסמרים, ישים בחנוכה, ישים 8 מסמרים, 8 מסמרים בחנוכיה, וידליק אותם, הם ידליקו איזה יופי, זה לא... גם אם זה ידלק, למה אתה עושה ניסים? לא משתמשים בניסים. אפילו אם כבר יש נס, אל תשתמש בו. יש כמה וכמה סיפורים על זה בגמרא. אז למה רבי חנינה בן דוסה עשה נס? התשובה היא, רבותיי, רבי חנינה בן דוסה לא עשה נס. רבי חנינה בן דוסה אומר, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האש, לא אני. הוא קבע שיהיה חוק שקוראים לו התחמצנות. ההתחמצנות עושה הריאקציה של חום, והחום גורם להתחמצנות, וההתחמצנות עושה חום, והחום עושה התחמצנות, וזה אש. הנה, יש כאן אש. אתה מחמם קצת את השמן, אז הוא מתנדף, הוא מתחמצן, החום זה יוצר חום, החום מימיס עוד שמן, ועושה ממנו, מחמצן אותו. בקיצור, זה נורא פשוט. עכשיו תגידי לי, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אש, או אני רציתי? הקדוש ברוך הוא רצה. אני יודע ממה הוא רוצה שיהיה אש, לא יודע ממה שהוא רוצה שיהיה, משמן, מנעליים, ממסמרים, מחומץ, ממים, מקרח, מארטיק, מזנבות של אכברים, מה שהוא רוצה, לא אכפת לי. הוא קבע שיהיה אש, בבקשה, תשימי חומץ, תדליקי, יהיה אש, למה את מפחדת? למה שלא יהיה אש? היה לו ברור שמשהו צריך לדלוק. וכשהוא רואה שמן דולק, אז אומר, וואו, ריבונו של עולם, השתבח שמך לעד. בשבוע הבא, כשהוא רואה ששמן דולק, הוא אומר, נו, התרגלתי גם בשבוע שעבר ראיתי. הוא לא התרגל. הוא לא התרגל. אם הוא היה רואה 1,000 פעמים שמן דולק, הוא 1,000 פעמים היה מתרגש. ואם הוא רואה מים דולקים, אז הוא גם מתרגש. אבל לא יותר משמן. למה שמים יהיו יותר מלהיבים משמן? ואני אוכיח לכם שזה ככה. כי למה באמת הבת הייתה עצובה? אז הסיבה הפשוטה, אולי לא תספיק להחליף את הכל. אבל אני חושב שיש סיבה יותר עמוקה. היא עשתה ברכה להדליק נר של שבת. וכשהיא מגלה שזה חומץ, אז זה ברכה לבטלה. אבא שלה עשה נס והדליק את החומץ הזה, זה לא יעזור. אם אני לוקח מסמרים, ואני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. ואיך שאני מקרב את הגפרור אל הנר, אל המסמר, סליחה, ירד ברק מהשמיים, ושרף ערימה של עצים, עצית, ערימה של שרפים, של עצים, על יד החלון של הבית. העצים דלקו, והייתה אש נעימה, וזה היה בחורף, אז גם היה חום נעים. ככה כל השבת, עד 12 בלילה דלקו העצים. ליד החלון, והאירו לתוך הבית, וגם חיממו אותו. האם זה נקרא שאני לא עשיתי ברכה לבטלה? ודאי שעשיתי ברכה לבטלה. מסמר לא דולק. הבאת ברק, הדלקת עצים, זה משהו אחר. זה לא זה. לא, זה, לא זה. שמן דולק. חומץ לא דולק. אז אם אתה רבי חנינא בן דוסא פתאום מדליק חומץ, עשית משהו אחר. רבי חנינא בן דוסא אומר, לא נכון, טעית, זה לא משהו אחר. מי אמר לך שמים לא דולקים ושמן כן דולק? מי החליט לך את זה? מי? מה שראית בשבוע שעבר, מה שראית לפני חודשיים, מי אמר לך שגם השבוע זה יהיה ככה? רבי חנינא בן דוסא חי כל החיים שלו במה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיקרה. לא מה שהיה בשבוע שעבר, ולא מה שהתרגלתי, ולא מה שהגננת סיפרה לי. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. ממילא אומר רבי חנינא בן דוסא לבת שלו, זה לא ברכה לבטלה. את רצית להדליק נרות שבת, נכון? את אמרת לקדוש ברוך הוא מה להדליק, מה דולק, מה לא דולק, מה קרה? את נותנת לו הוראות? עכשיו רבותיי, אני לא מספיק יודע פיזיקה וכימיה, אבל תדעו לכם שזה בכלל לא מופקע שמים דולקים. ממה עשויים מים? ממה עושים מים? נכון, אתם יודעים, כשהיינו ילדים, אז אמרו, ממה עושים מים? לוקחים כפית אבקת מים, שמים בכוס, ממלאים את זה עם מים ומערבבים, אז יש מים. למה אנחנו ככה אמרנו? כי כשהיינו ילדים לא היה חלב, רק היה חלב בלי הכשר בכפרתה, או לקנות ברפת. אז היו ילדים צריכים חלב, ככה אמרו בטיפת חלב, אז היו מביאים אבקת חלב, אבקת חלב לא יודע מאיפה, מאמריקה משהו מיוחד לילדים. אז איך עושים חלב? לוקחים אבקת, כוס, כפית אבקת חלב, מערבבים בכוס מים. אז איך עושים חלב? עם אבקת חלב. איך עושים מים? עם אבקת מים. פשוט מאוד. אוקיי, בכל אופן, מים, ממה מים עשויים? לא מאבקת מים. מים עשויים משני דברים בלבד. מימן, זה חומר דליק, מאוד, וחמצן. שום דבר בעולם לא יבער בלי חמצן. מים הם הסמל של הבערה. אין דבר יותר דולק ממים בעולם. אז למה מים לא נדלקים? בגלל שיש איזו ריאקציה פנימית, המים מקררים את המימן, אפילו בקיצור זה לא חשוב, זה משהו בכימיה, אבל אפשר עם כל מיני קטליזטורים וכל מיני דברים אחרים להצית מים. אז מה הבעיה? רבי חנינא בן דוסא לא יודע אם הוא הכיר את השמות הלועזיים שאנחנו מכירים היום, איך מסבירים את זה, CO2, קשקושיים, לא, לא צריך, אבל הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא רוצה שמים ידלקו, אז מים יכולים לא סתם לדלוק, אלא להתלקח, טרח, ברגע אחד כל הפמות. אז מה עושים? לוקחים חומץ. בחומץ יש גם את החומץ, את החומר שעוצר את הבעירה, שהבעירה לא תתלקח. הטיפה חומץ, 5% חומץ שיש במים, בדיוק. זה מה שצריך ויצא נרות שבת נהדרים. כלומר, רבי חנינא בן דוסא הוא בודד בעולם, שחושב ככה. אבל המחשבה הזו היא נכונה, הוא חי את המחשבה הזאת, אז יעבוד לו. זה יעבוד לו. אם ככה, רבותיי, בואו נחזור בחזרה למצרים. בני ישראל נמצאים עכשיו במצרים, והם שומעים את הדרשה של רבי יוחנן, לא, רבי יצחק, סליחה, רבי יצחק אמר את זה לרבי יוחנן. יעקב לא מת. בואו אני אגיד לכם את הגמרא, בקצר צרה. הגמרא מסכת גיטין מספרת שרבי יצחק אמר, יעקב לא מת. אז רבי יוחנן שאל אותו, אז למה הספידו אותו? למה חנתו אותו? למה קברו אותו? אמר לו, שאלה טובה שאלת, אני לא יודע. אבל אני יודע, פסוק. הוא ציטט לו פסוק מתרי עשר, כה אמר השם ליעקב, והשבתיך מארץ אויב, וזרעך מארץ שבים. אז פה פסוק אחד, לפעמים הפסוק מדבר עם יעקב, מדבר עם עם ישראל, כמו הבן יקיר לי אפרים. אבל יש הרבה פעמים כאלה דוגמאות שמדברים עם מישהו אחד ומתכוונים לכל העם. אבל כאן בפסוק אחד, בנשימה אחת, הוא מדבר עם יעקב ועם עם ישראל. כה אמר השם ליעקב, והשבתיך מארץ אויב וזרעך. הוא מדבר עם יעקב ועם הבנים שלו. מי זה זרעו של יעקב? אנחנו, עם ישראל חי, נכון? עם ישראל חי, עם ישראל חי, זה אנחנו. אז אם עם ישראל חי, אז יעקב חי. כי הקדוש ברוך הוא מדבר עם יעקב ועם עם ישראל ביחד. כך אומר רבי יצחק. עכשיו רבותיי, האם השאלה הזו מסתדר, האם הפטנט הזה, הרעיון הזה, הדרשה הזו, מסתדרת עם השכל הישר שלנו, מה שהתרגלנו? מה פרוש? יעקב מת, הוא בקבר. לך, תשלח אליו רופא עם מכשיר לחץ דם, תראה, אין לחץ דם. חנתו אותו! ואם הוא בקבר והוא עוד חי, אז תפתח מהר שיהיה לו אוויר, הוא ימות. יש לו פיצי לחץ, הרבה שנים הוא כבר שוכב שם בקבר. 1,000 שאלות. יש לו תעודת פטירה? יש לו רישיון קבורה? יש לו סיכום מחלה? מה קורה שם? איך מתים בכלל? שאלות קשות, נטפל בהם פעם אחרת. תכלס, אומר רבי יצחק, יש לי פסוק בתורה שאומר שיעקב לא מת. כמה אנשים מבינים את זה? לא יודע. אלא שמבינים את זה וחיים את זה, לגבם הברכה שיעקב בירך את המצרים, שיגמר לגבם הברכה הזאת, היא ממשיכה להתקיים. הכמות בכלל לא משכנעת אותנו. האיכות משכנעת אותנו. עכשיו, יוסף דאג, ארגן ככה שהברכה תשמר הלאה. איך הוא עשה את זה? כתוב שכבר בהתחלה, מיד אחרי החלום של פרעה, יוסף חימש את מצרים, נכון? חימש, הוא חימש אותם. לחמש שם הכוונה זה לא לחמש בתחמושת, אלא לחמש אותם במזון, אבל חימש אותם. אחר כך, כשהאחים הגיעו ביחד עם יעקב, אז כתוב, הוא למקצה אחיו לקח 5. הוא נתן לפרעו, הוא הביא 5 מהמקצה האחים שלו, זה נקרא חימשת מצרים. איך? 5 האלה יהיו אחראים על החלוקה של המזון. למה הוא לקח את 5 האלה? כי אלה 5 ישרים, שיחלקו את המזון נכון, יחלקו אותו טוב, בלי פרוטקציות, אלא באמת ייתנו לכל אחד כמה שהוא צריך ואיך שהוא צריך, בלי... אמיתי, חלוקה אמיתית, בלי קשקושים. אם הם ככה יעשו, אז הם ייתנו משמעות חיובית לכל המחסנים של המזון. אם ייתנו משמעות חיובית לכל המחסנים של המזון, אז עכשיו כבר לא צריך רעב. כבר יש סיבה, בואו נגיד את זה בעברית שלנו, נגיד אולי עם איזה דוגמה. היה פעם איזה רב גדול אחד, שלקח חתן תלמיד חכם. תלמיד חכם, ירא שמיים, לומד תורה בהתמדה מהבוקר עד הערב. והתלמיד חכם הזה, הרב הבטיח לו, אני דואג לך לפרנסה, אתה לא צריך לדאוג לכלום, שב, תלמד תורה מבוקר עד ערב. ובאמת הוא למד, הלך השכם בבוקר, חזר מאוחר בלילה, לא ראה ממטר, רק למד תורה, למד תורה, למד תורה, למד תורה, למד תורה, למד תורה. במשך הזמן, הרב קצת הזקין, החמיב, ולא היה לו משכורת כל כך גדולה, והיה קצת קשה לפרנס עוד משפחה. אז האישה אמרה לבעלה, כמה זמן עוד החתן שלנו יחיה על חשבוננו? אז בעלה, הרב, הזקן, אמר לאשתו, אני לא יודע מי חי על חשבון מי. האישה לא הבינה. עוד פעם ועוד פעם אחרי זה 10 פעמים שהאישה מנדנדת, אולי כבר הוא יפסיק לחיות על חשבוננו, והרב אמר לה, אני לא יודע מי חי על חשבון מי. בסופו של דבר הרב נכנע, והוא אמר ככה בעדינות לחתן שלו, אולי תחפש לך איזה ג'וב. טוב, החתן פתח אוזניים לשמוע באיזה קהילה מחפשים רב, הוא מוכן להיות רב של קהילה, מקבל משכורת. איך שהגיע עגלה לקחה אותו עם אשתו, עם הילדים, עם כל הציוד, כדי ללכת לעיר השנייה. ההורים ליוו את העגלה 50 מטר, 100 מטר, אמרו שלום, שלום לילדים, לנכדים, לכולם, והאיש שהחזיק, שפרנס עד עכשיו את חמיב, רוצה לחזור הביתה, התמוטט ומת. ואז בלוויה, האישה ביקשה את רשות הדיבור, תמיד הגברים מדברים בלוויה, לא מתאים לנשים רבניות לדבר, והיא סיפרה, 10 פעמים בעלי אמר, אני לא יודע מי מחזיק את מי, לא הבנתי אותו, עכשיו אני רואה, לא אנחנו החזקנו את החתן, החתן החזיק אותו, החתן עזב, אין לו יותר זכות לחיות, זה מה שיוסף עשה כאן, כשיוסף חימש את מצרים, הוא דאג שיהיו 5 ראשי כוללים חזקים, שיהיה הרבה תורה, שיהיה הרבה, לפחות בארץ גושן, זה ייתן משמעות חיובית לכל ארץ מצרים. זה מה שעכשיו יעשה שבמצרים לא יהיה רעב. אם יעקב אבינו בירך את מצרים שהרעב ייגמר, צריך לשמר את זה, צריך להחזיק, צריך לעשות שיעקב לא מת. איך יעקב לא מת? אם עם ישראל חי, אז יעקב לא מת. איך עם ישראל חי? נפתח ישיבות בארץ גושן. איך נפתח ישיבות בארץ גושן? ניקח את 5 אחים הכי חזקים, הכי תלמידי חכמים שהם יהיו ראשי ישיבה. מ5 האחים האלה חימש את מצרים, חיזק יעקב לא מת, אם יעקב לא מת, הברכה ממשיכה. עד עצם היום הזה, יעקב אבינו חי, והברכה שלו חי, יעקב זה אמת. תיתן אמת ליעקב, אמת זה משהו מוחלט. אין לי כבר הרבה זמן להרחיב בכך, אבל אנחנו צריכים לזכור שעם ישראל חי, תמיד ימשיך לחיות עם האמונה, עם מה שיעקב הנחיל לנו. כאן עכשיו אנחנו מתחילים שבוע חדש, יש לנו השבוע את 10 בטבת, גם כן צריך גם היה על זה לדבר כמה מילים, פעם אחרת, לא יודע מתי. שיהיה לנו שבוע חזק, שבוע של בריאות, שבוע של עם ישראל חי, חי באמת בחיים אמיתיים, לא בכאילו, באמת באמת, חיי נצח, חיי תורה, חיי יראת שמיים, בריאות, הצלחה ונחת, שבוע טוב לכולנו, שבוע טוב. אמרנו שיהיה לנו כל מיני דברים טובים לפגוש השבוע. אני רוצה להפגיש אתכם השבוע, לא יודע, רק לקראת אמצע השבוע תוכלו להציע את זה, אני רוצה להפגיש אתכם עם משהו באמת טוב. יש לי סדרה של ספרים, שיעורים בהגדות חז"ל. ישבתי על זה 40 שנה. השתדלתי לקחת את כל הגדות חז"ל, ולפשט אותן, להסביר אותן בעברית קלה. לפעמים יש הגדת חז"ל, שלתרגם את המילים זה לא מספיק. צריך להבין מה חז"ל רצו כאן, זה בכלל, זה לא נראה הגיוני, זה לא נראה פשוט. אז לקחתי, בלי גמטריות, בלי קבלה, בלי ראשי תיבות, את הרעיון, בוא נפתח, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המילים האלה? שיעורים באגדות חז"ל על כל האגדות של התלמוד, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, 22 כרכים יש לי, גדולים, עבים, 28 סנטימטר לגובה, 600-700 עמודים בעובי, כל ספר, בסך הכל 35 שקלים, נייר לבד עולה כזה מחיר, שוטנשטיין במחיר הזה, לוקחים, בעובי כזה לוקחים 150 שקל, ואני מנוקד, הכל יפה, הכל טוב, בסך הכל 22 כרכים, כפול 35, זה 770. זה מספר שחבדניקים אוהבים. ועוד 30 שקלים המשלוח, 30 קילו, עד הבית שלך, לא לדואר, עד הבית שלך ב-30 שקלים, 800 שקלים, סדרה של ספרים אצלכם, יש לכם מה לעשות בערבים הארוכים, לא רק במוצאי שבת ארוך, כל הערבים ארוכים בחורף. יש לכם מה לעשות, תקראו עמוד 2-3, תראו שזה סוחף, פתאום תגלו שהלילה מדי קצר. זה יפה, זה מעניין, זה מרתק, זה מחכים. שיעורים באגדות חז"ל על פי סדר עין יעקב מומלץ. זה גם ברכה בבית. ספר טוב, ספר מהיר, ספר מובן, עם המלצות, עם הסכמות. מה עושים? מתקשרים אליי ומשאירים הודעה, ואני אחזור אליכם. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים הנהדרת, המומלצת. בדרך אליכם, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.